המעצר והחקירה תימשך לאורך כל חייהם. לכן השפעת המאסר והעינויים חורגת מתקופת המאסר באופן שעלול לשבש באופן רציני את החינוך שלהם, מערכות יחסים חברתיות, קבלת החלטות, בחירות ושלבי חיים אחרים. כדי להבין בבירור את חוויית הכליאה של ילדים פלסטינים ואת ההשפעה ארוכת הטווח שיש לה על חייהם, יש לבחון אותה בהקשר של החברה הפלסטינית. ראשית, יש לציין שכל הילדים הפלסטינים גדלו תחת מערכת כיבוש, כלומר הם תמיד ראו עמותים צבאיים וחמושים. לפיכך רוב הנפגעים הם ילדים. צבא ישראל לא הפסיק לתקוף ילדים פלסטינים. הפלסטינים חיים תחת כיבוש ולחץ הפסיכולוגי הכרוני שהוא גורם וכבר כמה שנים נזק לכם. הלחץ המצטבר של ההיסטוריה הזו משפיע באופן יסודי על היחסים בין אסירים ילדים, משפחותיהם והחברה הפלסטינית כולה. אז צריך לומר שלמרות שהחברה הפלסטינית אינה חברה הומוגנית בשום פנים ואופן, אבל יש לה קשרים משפחתיים ומקומיים חזקים. מעידך האמונה העמוקה של הפלסטינים באמונותיהם ובאידיאולוגיות שלהם היא אחד המאפיינים העיקריים של חברה זו. למעשה המשפחה היא מרכיב מרכזי בחברה הזו ומתעדפת את הקולקטיב על פני הפרט. אז תחושת האחריות הקולקטיבית שלהם בירושה שהסבל והלחץ של כל חבר אחד משפיעים על כולם. בד ולאומות הן מקורות עיקריים לסבלנות של העם הפלסטיני. להקשר התרבותי הזה יש השפעה רבה על תגובתם של ילדים פלסטינים ללחץ ולטראומה של הקל. והנקודה השלישית היא שההקשר החברתי והפוליטי של הקל יכול להפחית חלק מההשפעות הפסיכולוגיות שלו. למשל, במהלך האינתיפאדה הראשונה קלעה ישראל חלק גדול מאוד מהאוכלוסייה הפלסטינית. כתוצאה מכך נוצרו בבתי הכלא רשתות חברתיות חזקות, רשתות שקידמו דוקטרינות פוליטיות וערכים חברתיים ספציפיים. קיומן של רשתות אלו השפיע על תחושותיהם של הילדים האסירים. ולעתים קרובות סייע להם לחזור לחברה לאחר שחרורם. האינתיפאדה הראשונה שינתה מהותית גם את הדימוי החברתי הקיים של הילדים, כי הם כבר מילאו תפקיד במאבק הגדול בשחרור הלאומי. בעוד שבעבר לא היה להם הרבה קול חברתי ופוליטי. לפי איגוד הפסיכולוגים האמריקני, מאסר ועינויים הם חריגים למעגל החוויה האנושית הרגילה, והם מהאירועים הנוראיים והמזיקים ביותר מבחינה פסיכולוגית שיכולים לקרות לכל אדם. כל הנזקים הללו מכוונים במלוא העוצמה לילדים הפלסטינים. המטרה לכאורה של עינויים היא להשיג מידע והודעות, אך בפועל הדבר נעשה במטרה להחליש או לרסק את אישיותו וזהותו של הנפגע בשביל מטרות פוליטיות. לכן הצבא הישראלי מודע לחלוטין למטרות הפוליטיות של עינוי הילדים. בנוסף, עינויים יכולים להיחשב ככלי להשגת שליטה חברתית באמצעות פחד ולחץ. לכן, על ידי התמקדות בילדים, עינויים מרגשים להחליש את החברה ואת הסולידריות בתוכה ואת הנהגתה העתידית. בבריונות שנערכו המילדים פלסטינים הם אמרו כי חיילים ישראלים צעקו שוב ושוב והכריזו על מטרות העינויים שלהם. גמל א' הוא כיום בן 35 ונעצר 5 פעמים מאז שהיה בן 14. לדבריו, החוויה הזו בלתי נתפסת. רשויות הכלא המשיכו לצעוק כי הן רוצות למחוץ לי את הנשמה. ילד אחר אומר, המטרה של הישראלים היא לדכא ולהרוס את הרגשות הלאומיים. ילד אחר אמר ברעיון, המטרה שלהם במעצרי הייתה להחליש את האמונות הרוחניות שלי ולגרום לי לאבד את האמון בעצמי ובאחרים. ילד אחר אומר, הישראלים אמרו שהמטרה שלהם היא להפחיד את הילדים כדי שניתן יהיה למנוע מאיתנו להשתתף באינתיפאדה או להמשיך בחינוך. כל אחד מהילדים הללו הבין איכשהו את המטרות הללו על סמך הצהרות ואיומים של אלה שעצרו וחלעו אותם. מחקר שנערך בקרב מאות אסירים פוליטיים פלסטינים לשעבר מרצועת עזה מצא שלרובם יש זכרונות מטרידים וכמעט מחציתם דפחו שהם חווים סיוטים חוזרים ונשנים. לפלסטינים שעונו הכי הרבה תוך שימוש בשיטות כימיות או חשמליות היה שיעור התסמינים הגבוה ביותר של הפרעות. תסמינים כגון מחשבות פולשניות או טורדניות, חוסר תחושה, נסיגה מחשבתית, הזיות, אשליות וכיוצא בזה. ילדים פלסטינים גדלים בתנאים של אלימות קרונית וסכנה מתמדת. כתוצאה מכך, אין זה מפתיע לראות סימנים לבעיות הנפשיות הקשורות ישירות למצבים האלו. פלסטינים נחשפים לאירועים טראומטיים או מפחידים בידותם שוב ושוב, לא רק פעם אחת. מצד אחד, הנוחות המתמדת של אירועים מחרידים כמו חילופי אש בין כוחות ללוחמים, שהיא חריגה לחלוטין וקיצונית בכל מקום, הופכת לנורמלית עבור ילדים פלסטינים. בשנות ה-80, לפני האינתיפאדה הראשונה, נערך מחקר המבוסס על דיווחים של אמהות פלסטיניות. תוצאות המחקר הראו שילדים פלסטינים הם חשיפה גדולה יותר לאירועים טראומטיים, מראים רמות גבוהות יותר של תוקפנות, נסיגה, חרדה, ודאגות ופחדים. אבל אז קרה משהו מעניין. רעיונות שנערכו עם ילדים בגילאי 9-16 המתגוררים בעזה במהלך האינתיפאדה הראשונה ערערו את התפיסה המערבית של הקשר בין לחץ ומתח לבין השפלה עצמית. למעשה, המושגים המערביים הללו של מתח וחרדה היו מאותגרים באופן חיובי על ידי אירועים אלה. למרות שרמת הדיכאון והחרדה הייתה רבועה אצל ילדים אלו בשיא הקונפלקט, לא נצפתה אצלם ירידה בהערכה העצמית או בחוסר אונים. אגב, ילדים אין, הרגישו שעתידם בידיהם, בהשוואה לבני גילם הערבים. תחושה זו עלתה כנראה בשל תמיכת החברה הפלסטינית בהשתתפותם הפעילה באינתיפאדה. המשבר החמור הזה נתפס כאתגר חיובי שהפך ילדים חסידיים פוטנציאליים למשתתפים פעילים. עם זאת, חומרת הפניקה היא גם גורם מכריע, וכל הטראומות, החשיפה לעינויים נמצאת במקום הגבוה ביותר בהפרעות ילדים פלסטינים. צוותי הסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד עבדו עם מאות אסירים ילדים לשעבר בנפרד או בקבוצות. אין להם ספק שהילדים הללו סובלים מבעיות פסיכולוגיות שנגרמות ממאסר ועינויים. ילדים פלסטינים רבים סובלים מכאב ראש ובטן, שבדיקות רפואיות מראות שאין להם מקור פיזי. במקרים מסוימים, פנים חווים הרכבות לילה. חלק מהילדים האלה מפחדים לישון בגלל סיוטים, והמורים שלהם דפקו שהם נרדמים בכיתה. מה שעוד יותר מעורבי צורל בזה הוא שילדים לעולם לא שוכחים את הזכרונות האלה, או אפילו נותנים להם לדעוך במוחם. נון אלף היה עצור למשך 13 ימים כשהיה בן 16. עדיין יש לי סיוטים שהחיילים באים לעצור אותי. הוא אומר כך 20 שנה לאחר המקרה. אני עדיין זוכר היטב את החקירה הראשונה שלי, למרות שחלפו 20 שנה מאז. אני זוכר כל פרט בגופו או בניו. מחצית הילדים שירויונו סיפרו שהם סבלו מדיכאון לאחר שהשתחררו מהכלא, וכמה מהם סבלו מהתמוטטות עצבים. אז זה לא מפתיע שלתקופת המאסר יש השפעות ארוכות טווח על הילדים. מנהל שנעצר בשנת 1966 בגיל 16 ובלה 19 חודשים בכלא, אומר כי הפכתי ליותר ביישן, לא סמכתי על האחרים, והפכתי להיות יותר מבודד מיום ליום. א' שנעצר בשנת 1991 בגיל 18 ונכלא לשלוש שנים, מהדהד את אותו סנטימנט. אחרי הכלא התבודדתי ודחפתי ממני את האנשים. עכשיו פוחד יותר מהאנשים. נזהרתי מכולם, הייתי מאוד בודד. מ"ו בלה 48 ימים במעצר בשנת 1987 כשהיה בן 15. זו הייתה חוויה מאוד קשה, קשה לשכוח אותה. הייתי בדיכאון הרבה זמן אחרי המעצר ואיבדתי את הביטחון העצמי שלי. הוא מספר, הציטוטים הללו הם של אלה שנכלאו ואומנו למרות שחלפו שנים מאז אותם ימים. הטראומה של אותם ימים לא עוזבת אותם. למעשה יותר ממחצית מהמאוינים עדיין סובלים מבעיות פיזיות ארוכות טווח הנובעות ישירות מעינויים או התעללות אחרת מצד הישראלים. אבל השאלה שעולה כאן היא איך ילדים פלסטינים שרדו בבתי הכלא הישראליים. המחקר הולך ומתמקד על האופן שבו ילדים מתמקדים ומתמודדים עם אלימות בכלא, יחס קשה ועינויים. סקירה מקיפה של ההשפעות הפסיכולוגיות של טראומה צבאית ופוליטית על ילדים מלמדת כי ישנם שלושה גורמים התורמים ליכולתו של הילד להגיד ולהיות מובן: אישיותו ואמונותיו האישיות, הסביבה החברתית המולדת שלו וסוג הכלים הפוליטיים והצבאיים המשומשים לפגיעה בו. גם עובדים בסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד מצטטים מגוון דומה של גורמים שסייעו לילדים הפלסטינים לסבול את תקופתם בכלא הישראל. אישיותו של הילד היא גורם מפתח. מצד שני, גם הרקע המשפחתי, החוזק של החברה שלה, שעתות וחרבות יותר ומחויבויות חזקות יותר הם בעלי חשיבות רבה. חלק מהילדים הפלסטינים היו מוכנים יותר לתנאי הכלא מהאחרים. למעשה, היו להם יותר עמותים ישרים עם כוחות הצבא הישראלי. כליאה עם אסירים בוגרים יכולה ליצור מבנה תמיכה, רחב ומוטיבציה לחינוך ולמות. אין כי במצבים כאלה הילד נוטה להתנקויות של מבוגרים. חלק מהילדים הזכירו במיוחד עצורים מבוגרים שהיו מודל לחיקוי ובגיבורים של לחץ ומקור חיוני לתמיכה ותשומת לב בסביבה עוינת ביותר כגורמים לשמירה על התקוממות והמורל. העצורים המבוגרים יעזרו לי מאוד, הם פיתחו את האישיות שלי ואני הרווחתי מהחוויות שלהם בחיים ובתרבות. היה לי נוח איתם. ללא התמיכה שלהם בהחלט הייתי מאבד את עצמי בכלא, אומר ילד פלסטיני שהיה עצור בכלא הישראלי. האסירים שרואיינו זיהו את הגורם השלישי שסייע להניע או להעצים אסירים לעמוד איתן, כי מחויבות פוליטית והשתתפות בפוליטיות וקבוצות פוליטיות בתוך הכלא. קבוצות אלו יעצרו מפגשים וחוגי לימוד עם פעילות מאורגנת משלהם. הם יעצרו ידידות ותמיכה אחד בשני, והכי חשוב, בנסיבות כל כך קשות הם פעלו לחיזוק ערכים קולקטיביים. ברעיונותיהם אומרים הילדים: הגורם שהניע אותי קדימה היה תחושת הזהות הלאומית שלי, השייכות הרגשית שלי והנאמנות של משפחתי אליי. ילד אחר אומר: התמיכה הגדולה ביותר שקיבלתי הגיעה מהמודעות הפוליטית והאמונה שלי בצדק של הסוגיה הפלסטינית. עד כאן, מאזינים יקרים, סיום החלק התשיעי של הפודקאסט שלנו.
يبكي ابن غزة البعثي هو وولديه في مدينة النجف الأشرف، فعلت روحه إلى منازل الروح والريحان، وقصيت راحه الفكري والجهادي منير للمجاهدين الراحلين للحب والخضوع للتاريخ المصبح. له مؤلفات كثيرة.
إرى استوديو برنامج هاني غورانيا راديو كردي تهران، برنامج صلة موسيقية كبشكشي طرفدار جميع موسيقى غورانية. من سرطة برنامجها لخزمتها رايك اگر ایفا بتوانید دنگی که خوشتان بیشن حزاکت دنگی ایوانی برنامه کمان لابید یا نه از با
Thank you. Yeah.
Thank you.
Ukraine na Urusi wa sehemu mbaya sana kwa sababu